אני, ואומר כי זוהי חובתו המוסרית של ראש הממשלה לעשות כל שביכולתו למנוע מאיראן לפתח נשק גרעיני שיופנה כלפי ישראל. לדבריו, הביקור של ראש הממשלה לא נועד להפגין חוסר כבוד כלפי הנשיא אובמה. ישראל מעריכה את התמיכה החזקה שהיא מקבלת ממנו בתחומים רבים. יש מטרה אחת לביקור של ראש הממשלה בוושינגטון, לדבר כשעדיין יש זמן לעשות שינוי, כך דרמר. העיתון אל חיית הרואו בלונדון מדווח מפיהם של דיפלומטים הערבים כי ישראל העבירה הזרה חמורה ללבנון, כי תראה בהיזבאללה אחראי לכל תקיפה של מוסד ישראלי בארץ ובעולם כולו. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי ההזרה הישראלית באה בעקבות החשש שהחיסול בקונטרה של בכירים בחיזבאללה המיוחס לישראל יגרור פיגועים נגד יעדים ישראלים. בתוך כך נשיא סוריה אסד אומר כי מאז הפסקת האש בשנת 74 בעולם לא בוצע פעולה נגד ישראל ברמת הגולן. ישראל, אומר אסד, היא זו שתוקפת בסוריה במשך שנתיים בלי כל סיבה שהיא. חבר הכנסת יוני שטבון מתייחס הבוקר למגעים עם מיכאל בן ארי ואומר, לא נגרר לרמת השיח המנגח הזה, לנו יש אחריות כלפי המחנה הלאומי, ולכן כדי להציל את קולותיו העבודים, הצענו לבן ארי שריון במקום השישי. חבל שהוא מסרב ומתעקש פעם אחר פעם לאבד קולות לימין. שטבון אומר עוד כי ראוי שמצביע ימין ידעו זאת ויפנימו, כי ריצה עצמאית של בן ארי עלולה להביא לממשלת השמאל של ציפי ובוז'י, כך דברי שטבון אותה מביא כתבנו הפוליטיקו אל וקנין. נדחה כינוס המועצת של דגל התורה מאחר והתקנון אינו מחייב את כינוס חברי מועצת גדולי התורה כדי לאשר את רשימת הנציגים לכנסת. דחיית הכינוס באה בשל העובדה שכמה מחברי הכינוס שוהים כעת בחוץ לארץ. ככל הנראה הוא יתקיים רק בסמיכות לבחירות.
צריך עכשיו לצרף לשיחה הזאת אלוף במילואים עמוס ידלין, בוקר טוב.
בוקר טוב.
לשעבר ראש אגף.
תשמע, זכית אריאל, מיליון דולר פרס מוקצב על ראשו של אלוף ידלין, לא כל אחד מדבר.
מי הקציב את הפרס?
תשאל אותו.
מי, הנה, מספר לנו קובי שיש על ראשך פרס, מי הקציב אותו?
האיראנים, ואם מישהו מוכן לנסוע לאיראן,
מי שיקח את הסיכון, אתה אומר.
זה יכול לפתור את הבעיות הפיננסיות.
הבנתי. לשעבר ראש אגף המודיעין וראש המכון למחקרי ביטחון לאומי וחבר המועצה הציבורית של עמותת אלעד ועוד הרבה מאוד תארים, אבל הבוקר הזה יש תואר נוסף שמתווסף אליך וזה מועמד המחנה הציוני לתיק הביטחון. האם עד כאן אתה מאשר את דבריי?
אני מאשר את דבריך, בהחלט.
אז לפני שדבר פוליטיקה, בוא נדבר רגע ביטחון. אני רוצה להתחיל עם הסוגיה האיראנית.
אני אשמח בעיקר לדבר ביטחון.
בדיוק. הסוגיה האיראנית שראש הממשלה מקפיד לדבר עליה בכל הזדמנות, כולל, טוען שנסיעתו הקרובה לנאום בקונגרס הוא כדי שוב להעלות את הסוגיה האיראנית, כשמצד שני נשמעים הקולות שהדרך שבה הוא נוהג רק מזיקה לישראל. לפי נקודת מבטך, האם זה מביא יותר תועלת או באמת יגרום יותר נזק?
תראה, הפעילות מול איראן למנוע את היותה מעצמת גרעין צבאית היא עובדת בהרבה מאוד ממדים, בהרבה מאוד ממדים. בממד הדיפלומטי, בממד הצבאי הישיר, בממד הצבאי החשאי, בפעילות כנגד המשטר, זאת מערכה שלמה שמדינת ישראל מנהלת באמצעות ארגוני הביטחון שלה כבר מעל 10 שנים. הבשורות הרעות הן שהאיראנים לא נעצרו, והאיראנים בתקופת 6 השנים שראש הממשלה מכהן הגיעו לסף של מדינת סף גרעינית. יש להם את כל היכולות להגיע לפצצה גרעינית אם הם יחליטו לעשות את המייל האחרון, לצאת מהלגיטימיות שנותנת להם החתימה שלהם על אמנת האי הפצת נשק גרעיני, ולעבור מהתוכנית שהיא לכאורה אזרחית לתוכנית צבאית.
ובעצם מה שמונע מהם עד כה מלעשות את הצעד הזה, אלה הסנקציות שטילו עליהם?
זה המחיר שהם חוששים לשלם. או סנקציות עוד יותר חמורות, או תקיפה קינטית, תקיפה צבאית שתעצור את התוכנית. האיראנים מאוד זהירים. האסטרטגיה האיראנית היא להגיע לפצצה לא הכי מהר שאפשר, אלא הכי בטוח שאפשר. הסנקציות שהוטלו על איראן בפעם הראשונה מזה עשור, בקיץ 2012, היו סנקציות יעילות, והם הביאו לעצירת התוכנית. אלה הבשורות הטובות, אבל הם לא גלגלו אותה אחורה, ובעצם הקרב שמתרחש עכשיו במסע ומתן בין חמשת המעצמות פלוס גרמניה לבין איראן, הוא לגלגל את התוכנית האיראנית אחורנית ולפקח עליה בצורה הרבה יותר נחרצת וחודרנית ממה שעשינו עד היום.
מה עיקר המחלוקת בין ראש הממשלה לבין אובמה בסוגיה האיראנית?
ראש הממשלה רוצה להחזיר את האיראנים לנקודת האפס, שלא תהיה להם שום יכולת גרעינית, לא להשאיר אורניום אפילו למטרות אזרחיות, לסגור את כל המתקנים, להוציא את כל החומרים. הנשיא אובמה אומר, זה קרב אבוד כבר, ואת זה לא נוכל לעשות, אבל בוא נבטיח שלא תהיה להם פצצה. וזה נקודת ההסכמה בין שני המנהיגים. שניהם התחייבו, ואני חושב ששניהם יעמדו בהתחייבות, שלאיראן לא תהיה פצצה גרעינית. ראש הממשלה לא מוכן שאיראן תהיה במקום שהיא נמצאת היום, שהוא מקום מאוד מסוכן, ממנו הם יכולים להגיע לפצצה בזמן קצר. האמריקאים נראה שיותר קל להם לחיות עם זה.
ובעצם ראש הממשלה לא סומך אם ככה לא בא משהו ישיג את התוצאה הרצויה.
אני לא פרשן של ראש הממשלה. אני חושב שמה שעושה עכשיו ראש הממשלה הוא מעשה שיפגע במערכה הכללית מול איראן ולא יתרום לה.
זאת אומרת, כשאתה אומר מה שעושה ראש הממשלה זה שהוא הולך מעל הראש של אובמה לדבר עם הקונגרס, כשהוא יודע שאובמה יכול להטיל וטו בכל מקרה על מה שהחליטו בקונגרס.
זאת בדיוק הנקודה. כשמסתכלים על ארצות הברית של אמריקה, המבנה הפוליטי שלה מייצג איזשהו איזון בין הרשות המבצעת, שזה הנשיא, לבין הרשות המחוקקת, שזה הקונגרס. ושני הגופים חשובים, שני הגופים פועלים. ומן הראוי שמדינת ישראל תהיה מתואמת עם שני הגופים. טעות חמורה היא להתייצב אל מול נשיא ארצות הברית, שבסוף על פי החוקה והתרבות הפוליטית האמריקאית, הוא זה שמופקד על יחסי החוץ, הוא זה שיכול לאשר או לא לאשר סנקציות, לקדם או לא לקדם פעילויות דיפלומטיות וצבאיות, ואסור לנו בשום פנים ואופן שנשיא ארצות הברית יקבל שתי אצבעות בעיניים מראש ממשלת ישראל.
אתה טוב. מכיר את ראש הממשלה באופן שיצא לך, הרי אני מניח לא מעט לשוחח איתו.
לא רק לשוחח, אני הייתי ראש אמן, עבדתי
מאוד קרוב. עבדת, לא התרשמת שמדובר באדם טיפש?
בוודאי שלא.
אז הוא לא מבין את הדברים האלה?
אני חושב שיש לו פה שיקולים שאינם שיקולים רק של ביטחון ישראל, גם שיקולים פוליטיים. עם ישראל אוהב שנוזפים בגויים, ואני חושב שבמקרה הזה זו טעות חמורה עד כדי...
אז מה הוא חושב? שהוא ישרוד את השנתיים של אובמה והבא בתור יהיה כבר יותר טוב לביבי?
אני אמרתי לך שוב, אני אינני מפרש מה חושב ראש הממשלה. אני אומר לך מה צריך לעשות. ומה אנחנו נעשה אחרי שיצחק הרצוג, ציפי לבני ואנוכי ננהל את ענייני החוץ והביטחון של ישראל. אנחנו נדאג לעבוד בערוצים המתאימים מול הממשל, כדי שהממשל יגיע לתוצאה הטובה ביותר בהסכם שמתגבש עם איראן, ויגלגל את איראן אחורה, הרחק מהסף, אליו היא הגיעה בתקופת שלטון.
אילו היית היום במקום שבו אתה יועץ לראש הממשלה, היית אומר לו לבטל את הנסיעה לארצות הברית, לבטל את הנאום?
אני לא נמצא היום במקום של ייעוץ לראש הממשלה.
אילו היית?
במקום של הצגת אלטרנטיבה מדינית.
אילו היית אבל היום במקום הזה, היית אומר לו, זה לא הזמן, תבטל, חכה לאחרי הבחירות אולי.
הביקור כביקור איננו הבעיה. הבעיה היא התאום והקשרים והאמון שחייבים להיות לראש הממשלה עם נשיא ארצות הברית.
ואתה חושב שיועציו של ראש הממשלה לא מציגים לו את הדברים בצורה הזו?
אני מאוד מודאג מאופן קבלת ההחלטות בסביבתו הקרובה של ראש הממשלה.
אתה רואה סיטואציה שבה ראש הממשלה מחליט שהוא נסוג בגלל הביקורת הגדולה או שלא?
אני חושב שזה, אני לא יופתע אם בסוף הנאום הזה לא יצא לפועל.
אלוף ילדין זקובי, אני רוצה שתתחל בכיסא אחר. אתמול לפני שבוע, 11:35, שלפי הפרסום של יונדוק, את עושה חיל האוויר, תוקפים שיירה איראנית, ולו אתה יושב על כיסא שר הביטחון, שזה התפקיד שאתה מי שמיועד לך, היית מאשר פעולה כזאת ביוד אחד כל התנאים בשטח?
אז זו בדיוק הנקודה. אני לא מכיר את כל הנתונים, אני לא מכיר את כל המודיעין. אני עכשיו ראש, הייתי בלפני שבוע ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, אבל אני יכול להגיד היטב מה היו השיקולים שהיו מנחים אותי.
מה?
השיקול הראשי הוא לא לתת לחיזבאללה ואיראן לייצר תשתית, לבנות תשתית של פעולה כנגד ישראל מרמת הגולן. תראו, הרי נוצר פה בעצם היפוך מצב. בעבר, הסורים שרצו את רמת הגולן שקטה, הפעילו את חיזבאללה מגבול הצפון, מגבול לבנון. היום, נסראללה, שלא רוצה שגבול הלבנון יתלקח שוב, פועל מסוריה שבעצם היא מדינה מפורקת.
כי הסורים בעצם כיום לא יכולים להתנגד לו בגלל התמיכה שהוא נותן
להם? נכון מאוד, נכון מאוד. הוא בעצם אחד הגורמים הראשיים לזה שהמשטר עדיין קיים, הסורים איבדו את השליטה ברוב רמת הגולן, ולכן נוח לנסראללה ולאדוניו האיראנים לעבוד מרמת הגולן.
בעצם מדובר אם כך בפעולת מנע.
מדובר בפעולת מנע חשובה שאני תומך בה. לעומת זאת, אני הייתי, אם היו לי את הנתונים, הייתי יכול להתייחס לשתי נקודות שתמיד עולות לדיון, ופה אינני יכול לשפוט, אבל אני רוצה לשתף אתכם מהם הנקודות. האם זה העיתוי הנכון? האם מה שבוצע הוא בעיתוי הנכון?
מאיזו בחינה?
מבחינת היותה של התשתית, תשתית מתקתקת. תשתית שעוד רגע הולכת להוציא פיגוע. אם התשתית מתקתקת, אין ספק שצריך לתקוף אותה ברגע שיש הזדמנות.
אם היא לא מתקתקת,
אם היא לא מתקתקת ולא הולכת להוציא פיגוע בימים הקרובים, יכול להיות שיש עיתוי יותר מתאים. אז זו סוגיה אחת שצריך לדבר עליה. הסוגיה השנייה היא העובדה שמדינת ישראל לא רצתה לקחת אחריות ולא לקחה אחריות לפעולה הזאת. ואז אם לא רוצים לקחת אחריות, צריך לבצע את הפעולה בחתימה מאוד נמוכה. מה שקרה פה שמשקיפי האום בעצם הצביעו עלינו כמי שביצע את זה. אנחנו בעבר הייתי שותף להחלטות מאוד מאוד חשובות שפגעו במרכיבי כוח מאוד משמעותיים. מדינת ישראל לא לקחה אחריות ואף אחד לא היה יכול להוכיח גם שהיא ביצעה.
אבל גם כאן אין לקיחת אחריות בעצם.
אבל אני אומר, זה בוצע כך, משקיפי האום אמרו, רגע, עברו פה כלי טייס כאלה ואחרים.
את אומרת, היה צריך להיות אולי קצת יותר תחכום בפעולה. האם יכול להיות, אם אנחנו, אני רוצה לשאול עוד שאלה, עוד שאלה אחת. אם אנחנו אומרים שייתכן והשיקולים של נתניהו בנוגע לנסיעה לארצות הברית הם לא רק השיקולים האיראנים, האם יכול להיות שגם אילו ישראל הייתה מבצעת פעולה שכזו, יכול להיות שהשיקולים היו גם קשורים איכשהו למועד הבחירות המתקרב?
אני לא חושב, אני מכיר היטב את הרמטכ"ל המכהן, את הרמטכ"ל הנכנס, סגן הרמטכ"ל יאיר גולן שבא מחזית הצפון, ראש אמ"ן לשעבר שהחליף אותי, כוכבי שהוא היום אלוף פיקוד הצפון. אין להעלות על הדעת שאנשים האלה הציעו פעולה שקשורה בבחירות. אבל אני רוצה לחבר את זה לנושא הראשון. תראה, כשאנחנו עכשיו במתיחות מאוד מאוד גדולה בצפון, כאשר די ברור שהחיזבאללה ואיראן, שחיזבאללה ואיראן רוצים לנקום על הפעולה הזאת, וצהל נערך בצפון. כאשר אנחנו עשויים או עלולים לראות הצעה פלסטינית נוספת, פעם נוספת הולכים לעצר את האום עם החלטה מאוד מאוד בעייתית לישראל. ברגע הזה אנחנו צריכים את נשיא ארצות הברית איתנו. ארצות הברית היא בעלת ברית, היא לפעמים בעלת ברית היחידה שמוכנה להטיל בטו, שמספקת לנו נשק. ברגע הזה להיכנס לאימות עם ארצות הברית, זה חוסר אחריות.
אוקיי, אני חכה לראות איך התפתחו הדברים עוד עם ראש הממשלה.
איזה זמן עוד חצי דקה, אריאל.
תודה רבה.
כן, עוד שאלה? כן, קובי?
לגבי החמאס, אלוף ידלין, אנחנו מסוגלים לנהל היום מסע ומתן עם החמאס, לפתור את הבעיה של עזה, או שכל חצי שנה אנחנו צפויים בסבב נוסף, או שנה, שנה וחצי?
אנחנו, אין לנו בעיה מסוגלות, אנחנו לא רוצים לנהל מסע ומתן עם החמאס. החמאס זה ארגון טרור. מי שמנהל מסע ומתן עם החמאס בצורה עקיפה זה ממשלת ישראל. אני חושב שזה לא טוב וזה לא נכון. זה ארגון טרור, ובארגון טרור צריך להילחם. אין לנו זמן להיכנס לנתח את כל הלחימה, עשיתי את זה הרבה בקיץ האחרון. יש לי הערות משמעותיות לאיך לנהל את הלחימה הזאת יותר טוב. אבל חמאס הוא ארגון טרור, ולטעמי אין מה לדבר איתו ברגע זה.
אוקיי, לסיום, בכל זאת קצת פוליטיקה, כי אי אפשר אחרת. אתה נחשב למעמד של המחנה הציוני לתיק הביטחון, ובכל זאת לא שוריינת ברשימה. האם אתה לא חושש שרק משתמשים בך לצורכי בחירות?
לא, אני לא חושש. אני לא ביקשתי שריון. ביקשו ממני לאור הניסיון שלי והיכולות שלי בביטחון להיות המועמד לתפקיד שר הביטחון. אני לא מחפש סידור עבודה, אני בא ממקום שאני מאוד אוהב אותו, שיש לי בו הרבה השפעה, אני מקווה...
אבל כן קיבלת איזושהי התחייבות שאתה נותן את התמיכה שלך מבחוץ, ואז אם וכאשר הם מרכיבים את הממשלה, אתה מקבל את תיק הביטחון?
הם ביקשו ממני לבוא ולהיות המועמד לתיק הביטחון, אני קיבלתי את הבקשה, שקלתי אותה והחלטתי להצטרף, כי אני חושב שצריך לשנות את הכיוון שבו מתנהלים ענייני המדינה, גם בנושא החוץ והביטחון.
ואם בסופו של דבר לא תקבל את התיק הזה, זאת תהיה אכזבה גדולה?
ממש לא. אני לא היו לי 40 שנה בצהל, יוצאות מהכלל. טסתי בכל מטוסי הקרב שאפשר. הייתי ראש אמן, הייתי נספח בוושינגטון. הפוליטיקה בשבילי היא לא אובססיה, אף פעם לא רצתי לשם. שקיבלתי את ההצעה, וכשחשבתי שצריך לעשות שינוי כיוון במדינה,
אז החלטת להיענות, אבל את החליפה עוד לא תפרת, אם כך.
ממש לא.
אוקיי.
טוב לי גם במקומות האחרים.
אולי הוא ילך בעקבות אבא שלו להיות שר חינוך.
אלוף במילואים עמוס ידלין, אני מודה לך על השיחה הזו.
תודה ובוקר טוב לכולם.
בוקר טוב. קובי פילטר, תודה גם לך.
תודה, בוקר טוב.